אחים יקרים, הרבה מאיתנו במהלך החיים שואלים, איך אפשר לסלוח לאדם שפגע בי, שהשפיל אותי ברבים, שצייר אותי? ורבי ישראל מסלנט מגלה לנו סוד גדול. אומר רבי ישראל מסלנט על דברי שלמה המלך החכם באדם, אם רעף שונחה, האכילה הוא לחם. זאת אומרת, אם יש מישהו שקשה לנו מאוד מאוד לסלוח לו, אם יש מישהו שחז ושלום צייר אותנו, פגע בנו, ואנחנו יושבים עם זה, והולכים עם זה תמיד שזה יושב לנו על הלב, אנחנו צריכים לדעת שככל שניתן לו, ככל שנקנה לו, בבחינת הנתינה מולידה אהבה. כולנו יודעים שיש ציפור שנקראת חסידה. והגמרא במסכת חולין שואלת, מפני מה החסידה נקראת חסידה? אומרת הגמרא, אמר רבי יהודה, מפני שעושה חסידות עם חברותיה. איזה חסידות? לציפור הזאת שנקראת חסידה, אם יש אוכל, היא מוצאת אוכל, היא אוספת, היא קוראת לכל החברות שלה, כדי שהם יאכלו מאותו אוכל שהיא מצאה. ונשאלת השאלה, אם היא כזאת חסידה, אם כזאת צדיקה, למה היא עוף תמה? זה עוף שאסור לנו לאכול אותו. אם היא כזאת צדיקה וגם יש לה שם של חסידה, למה אסור לנו לאכול? אלא אומרים חז"ל שעושה חסידות עם חברותיה, רק עם החברות שלה, לא עם שום ציפור אחר. ולכן אנחנו צריכים להבין שיש פה מסר לכל אחד ואחד. שמה? שאם אנחנו רוצים לעשות חסידות, אנחנו לא מקטלגים אנשים ואנחנו לא בוחרים את זה כן וזה לא. אלא יהודי עושה חסד עם כל אחד ואחד, עם כל יהודי ויהודיה. יודעים שבנימין, אח של יוסף, התחתן כמה שנים לאחר שיוסף כמובן הלך לאיבוד, ולבנימין נולדו 10 בנים, ובמפגש של בנימין עם יוסף, שעדיין בנימין לא יודע שזה יוסף, שהוא מלך מצרים, יוסף מסתכל לו בעיניים ושואל אותו, אתה נשוי? אומר לו כן. הוא אומר לו, יש לך ילדים? הוא אומר לו כן. הוא אומר לו כמה? הוא אומר לו 10 ילדים. הוא אומר לו, מה השמות שלהם? הוא אומר לו, בנימין, בלה, שנבלה בגויים. כל השמות של הבנים שלי, הוא אומר ליוסף, שקראתי אותם על שם אח שלי, היה לי אח שעבד. והאחים אמרו שטרוף, טורף יוסף, חיה רעה, חלטו, שאין לי יותר את האח הזה. ולכן כל בן שנולד לי מ10 בנים, בחרתי לתת לו שם, שכל פעם שאני אקרא בשם הזה, אני אזכר באח שלי יוסף. אז הוא אומר, בלה, שנבלה בגויים, בחר שהיה בחור לאמו, גרה, נעמה, נחי, ראש, מופים, גרה שהיה גר, חופים שלא ראיתי בחופתו. ואם מתבוננים בפסוקים, אנחנו רואים דבר עצום, איך אח מתייחס לאחיו שהוא לא רואה אותו, בוחר לילדים שלו שמות, שיזכירו לו את המאורעות, שיזכירו לו את אח שלו. אתם יודעים, אחים יקרים, יש סיפור מביל, שהרב גרוסמן סיפר אותו, הרב גרוסמן שליטה, שיום אחד הוא מקבל שיחת טלפון. אישה מכפר חסידים מתקשרת על הקו, אומר לה כן. היא אומרת לו, הרב, אני מתקשרת בקשר לחברה טובה שלי, שהיא גם שכנה שלי, אישה אמיצה, אישה גדולה מאוד, רבת המעלות. אמר לה, מה אני יכול לעזור? היא אומרת לו, הרב, לאישה הזאת 20 שנה אין ילדים. ניסו את כל הטיפולים, עברו הפלות, השם ישמור צער וייסורים גדולים. אמר לה, מה אני יכול לעזור? היא אומרת לו, הרב, והנה, הקדוש ברוך הוא זיכה אותה בהיריון לאחר 20 שנה, והיא ילדה בשעה טובה בת. הקדוש ברוך הוא נטל את המתנה הכי גדולה עלי אדמות, היא זכתה בבת לאחר 20 שנה. ויום לאחר הלידה, יום לאחר שנולדה אותה בת, היא קיבלה וירוס עוד בבית חולים ונפטרה לבית עולמה. ואותה אישה לא יכלה להכיל את זה, והיא עומדת מול האחיות ואומרת להם, יש לי בקשה אחת לפני שאתם לוקחים את הילדה הזאת לגבורה. האחיות מסתכלות על אותה אמא, ואחת האחיות אומרת לה, מה הבקשה? היא אומרת לה, אמא, את יכולה להגיש לי בבקשה את הילדה, לשים לי על הזרועות שלי? אני רוצה להיפרד ממנה רגע לפני שאתם לוקחים אותה. ואחת האחיות לוקחת התינוקת בת היום, ומעבירה לאמא, כשאין לה לתינוקת רוח חיים, ושמה לה אותה בידיים, וכל צוות האחיות עומד ומתבונן מה האמא הזאת הולכת לעשות. והנה האמא תופסת את אותה תינוקת, מרימה עיניים לשמיים ואומרת, ריבונו של עולם, רק אתה יודע כמה צרות עברתי ב-20 שנה אלו, כמה סבל וייסורים, כמה תלאות, כמה הפלות, כמה זריקות, כמה לילות ללא שינה, כמה כסף. אבל רגע שאני נפרדת, לפני שאני נפרדת מהתינוקת הזאת, מהמתנה הגדולה שנתת לי ליום אחד, אני רוצה לבחור לשם. אני רוצה לקרוא לה אמונה. ולמה? שבכל פעם שאני אזכר בתינוקת הזאת, אני אתחזק באמונה גדולה בך יתברך, שכל מה שאתה עושה איתנו זה הכל לטובה. הרב גרוסמן אומר, אני שמעתי את המילים האלו והצטמררתי כולי. אישה בדור שלנו שמדברת בכזאת אמונה, בשעה שהרבה מאיתנו חס ושלום שלא נבוא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון, אבל אני לא יודע אם מישהו יכול לעמוד בניסיון כזה. בטח לא לומר מילים כאלו. כל הצוות הרפואי עמד שם והשתומם. איזה אצילות. איזה אישה. ואחרי מילים כאלו, היא מעבירה את הילדה שלה לצוות הרפואי ונפרדת ממנה. אומרת אותה שכנה לרב גרוסמן בטלפון, כבוד הרב, אני מתקשרת לרב אם הרב יכול להרים עכשיו בשעה כזאת. טלפון לאימא ולחזק אותה אחרי המקרה הזה. היא מאוד תשמח, היא מאוד מעריכה את הרב, היא מאוד אוהבת הרב. הרב יכול. הרב אמר לה, עכשיו אני מרים טלפון. הרב מרים טלפון לאותה אישה ואומר לה, שלום, מדבר הרב גרוסמן, והיא מתרגשת ומתחילה לבכות. היא בוכה והוא מחכה והוא מרגיע אותה. היא אומרת לו, הרב, יש לי רק שאלה אחת. אמר לה, מה? אמרה לו, כבוד הרב, אם 20 שנה אני בלי ילדים, ולאחר 20 שנה בורא עולם החליט לתת לי כן את המתנה, וכן כבר ילדתי בלידה רגילה טבעית, והכל היה בסדר, וילדתי בת, והוא החליט לקחת לי אותה אחרי יום, יכול להיות שהיא הייתה גלגול? אם הרב יכול להסביר לי בגלגולי נשמות, אני אשמח. הרב אמר לה, תראי, בגלגולי נשמות, אני לא יכול להסביר לך. זה משהו שאני כרגע לא רוצה להעלות אותו, וזה משהו שהוא לא בתחום שלי. אבל אני כן רוצה לומר לך משהו אחר. אמרה לו, מה? אמר לה, דעי לך, שבאותה שעה שהחזקת את הילדה, בת יום, אחרי שחיכית לה 20 שנה, ורגע לפני שאת נפרדת ממנה, את אמרת מילים כאלו עוצמתיות. ודאי לי שכל שרפים ואופני מעלה, כל חיות הקודש הזדעזעו בשמיים. קראת את כל הרקיעים בשמיים עם המילים האלו, וודאי וודאי זה עשה רושם גדול מאוד בשמיים, ואני בטוח שבזכות הזכות הזאת, של האמונה שלך, שהחלטת לקרוא לילדה אמונה, רגע לפני שאת נפרדת ממנה, אין לי ספק שהזכות הזאת תעמוד לך, ובעזרת השם, בזכות הזכות הזאת, את תזכי, בעזרת השם, לבן זכר עוד השנה. היא התרגשה, בכתה, והסתיימה השיחה. הגיע חג סוכות. עברה שנה. חול המועד סוכות, הרב כמובן נמצא בסוכה ומשתדל לא לצאת ממנה אפילו לרגע אחד. לרב מגיעים המון המון אנשים מכל הארץ להגביל את פני הרב ברגל. יש לנו אחת ממצוות התורה להגביל פני רבו ברגל. יש לנו שלושה רגלים, פסח, שבועות וסוכות. שבאים כל אחד עולה להגביל את פני רבו, זה מצווה מאוד מאוד חשובה, מאוד ערכית, מאוד מיוחדת, מאוד שמחה, בטח בחג הכי שמח, חג הסוכות. והנה תוך כדי שבאים לכבוד הרב לסוכה שלו, להתברך ממנו, לשמוע דברי תורה מיוחדים, לראות את פני הצדיק, פני מלאך. תוך כדי רואים זוג, בעל ואישה, עם תינוק ביד, נכנסים לסוכה, ואיך שהאישה רואה את הרב, היא פורצת בבכי. הרב מסתכל, לא מבין, והאישה מתקרבת עם התינוק בידיים שלה ואומרת לו, כבוד הרב, אל הנער הזה התפללתי. זה הילד שקיבלתי במתנה אחרי השיחת טלפון שלנו, אחרי שהרב הבטיח שבזכות אותה מילים שאמרתי לפני שנה בבית חולים כשהחזקתי את הילדה, שקיבלתי אחרי 20 שנה והייתי צריכה להיפרד ממנה אחרי יום. הרב הבטיח, הרב בירך, הנה הרב, אל הנער הזה התפללתי. זה הילד שנמצא על הזרועות שלי בריא ושלם. הרב מתאר את ההתרגשות שהייתה שם. כל האנשים שהיו בסוכה, אין אחד שלא הזיל דימה. לראות בעיניים מעשה ניסים. מכוח מה? מכוח שם שאותה אישה קוראת לילדה שהיא צריכה להיפרד ממנה, שהיא תזכיר לה כל פעם את האמונה במי שאמר והיה עולם. ופה יש שתי אחים קדושים. בנימין שמתחתן לאחר שיוסף כבר נמכר והורד מצרימה והוא לא ראה אותו. והוא לא יודע שהוא מולך על כל מצרים. ואז הם נפגשים והוא לא יודע שהוא המלך. ואותו מלך, אותו יוסף שואל אותו. התחתן, אתה אומר לו, כן, כמה ילדים 10, איך קוראים להם? והוא אומר לו, כל שם של ילד זה על שם אחי יוסף. כי אני חייב להרגיש אותו. אני חייב להבין שהיה לי פה אח. ואני לא יכול לתת לזה לעבור ממני. וכל יום שאני עם 10 ילדים, אין הורה שלא נמצא עם הילדים שלו, פחות כמה פעמים ביום, קורא להם, מדבר איתם. בנימין 10 ילדים, קורא להם על שם המאורעות, על שמות שיזכירו לו את יוסף הצדיק. חופים שלא זכיתי להיות בחופתו. בלה שנבלה בין הגויים. בחר שהיה בכור לאמו. כמה זה נפלא, אחים יקרים. כמה זה מיוחד. מה מלמדים אותנו אותם צדיקים? מה זה לחיות את השני? לנשום את השני? משה רבנו, הקדוש ברוך הוא, נגלה אליו בסנה שבוע ימים. אומר לו, משה, הגיע שעת גאולתן של ישראל. זהו, הם סבלו הרבה, עובדים בפרך. יש שם אדם רשע במצרים, רשע מרושע שקוראים לו פרו. רק להבין כמה רשות, כל יום 300 תינוקות הוא היה לוקח אותם, שוחט אותם ורוחץ בדם שלהם. כי ההצטגננים שלו אמרו, בגלל שהייתה לו צרת, אם אתה רוצה להירפא מהצרת, תשחט כל יום 150 תינוקות של יהודים בבוקר, 150 בערב, ותרחץ בדם שלהם. זה היה פרו, שיאבד עם שלם בשיעבוד נורא והיום. והנה מגיע רגע שבורא עולם אומר למשה, משה, הגיע שעת הגאולה, זהו. הם צריכים להפסיק לסבול ולצאת לחופש. מה משה רבנו עונה לו, אחים יקרים? הוא עונה לו תשובה פילית. הוא אומר לו, אני לא יכול לגאול. הוא אומר לו, למה? הוא אומר לו, כי יש לי אח יותר גדול ממני, קוראים לו אהרון. הוא נמצא במצרים, הוא נמצא עם עם ישראל, הוא סובל איתם את הסבל הזה. מגיע לו להיות הגואל. והוא גם יותר גדול ממני. ואם הוא ישמע שאני הגואל, האח הקטן שלו, הוא יכול להיפגע. ואם הוא יכול להיפגע, אני לא רוצה להיות הגואל. ושבוע ימים הקדוש ברוך הוא מחכה למשה שיגיד כן. ומשה לא מתרצה. רק אחרי שבוע ימים של הפצרות של מי שאמר והיה עולם. לך תיגל. להבין מה זה להרגיש את השני. והארון אח שלו, בשעה שנגזר על משה ואהרון לא להיכנס לארץ ישראל, יען אשר לא הקדשתם אותי בסלע לעיני כולם, שהקדוש ברוך הוא אמר, ודיברתם אל הסלע, ומשה היכה בסלע, אז נגזר באותה שעה שמשה ואהרון לא ייכנסו לארץ ישראל. ומה משה רבנו עושה? מתפלל 515 תפילות על מנת כדי אולי לבטל את הגזרה וכן להיכנס לארץ. ונשאלת השאלה, משה, הקדוש ברוך הוא עצר אותך אחרי 515 תפילות, כי אם היית ממשיך עוד אחת היית נכנס, אבל אהרון, למה אתה לא מתפלל להיכנס לארץ? שואלים רבותינו, אהרון, לך לא אכפת ארץ ישראל? אהרון הכהן שהיה אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות, מקרבן לתורה, למה אתה לא מתפלל? תשמעו תשובה, אחים יקרים. מגלים לנו רבותינו למה אהרון בחר שלא להתפלל אפילו תפילה אחת. אמר אהרון הכהן, אם אני אתחיל להתפלל על מנת שבעזרת השם אולי אזכה להיכנס לארץ ישראל, אם אני אזכה להיכנס לארץ, משה אחי יראה את זה ויפגע שהוא לא נכנס ואני נכנס. אני מעדיף לא להתפלל אפילו תפילה אחת על מנת לא לפגוע באחי משה. מה זה אחים שחיים אחד את השני, שמרגישים אחד את השני? ועל זה אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, מי ייתנך כאח לי? אמר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להיות אח שלכם, של משה ואהרון, אם יש כזאת אהבה, אחווה, שלום ורעות ביניכם, אני רוצה להיות ביניכם. ועל זה אומרת התורה, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. מה נכנס פה, אני השם? אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה אוהב את החבר שלך, את הרע שלך כמוך, כמו שאתה אוהב את עצמך, אומר הקדוש ברוך הוא, אני השם, אני רוצה להיות ביניכם, אני איתכם, אני לא יעזוב אתכם. לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. סיפר הרב יגן, זכר צדיק וקדוש לברכה, שפעם אחת הוא למד מוסר מאלף מהסבא שלו. מה היה אותו מוסר? סבא שלו היה אדם צדיק, שהיה יושב מחוץ לבית הכנסת, שם כיסא, הוא לא רצה ליהנות מהחשמל של בית הכנסת לפני שמתחילה תפילה וכל הסדר של המתפללים. אז מה הוא היה עושה? הוא היה יושב מחוץ לבית הכנסת, בגדים פשוטים, וקורא תהילים. ואז מתפללים שהיו באים ככה לאותו מקום, כדי לזכות בתפילה, היו חושבים שהוא אדם עני, שמחכה לצדקות, יושב בחוץ וקורא תהילים שישימו לו כמה שקלים. וחלק מהמתפללים עברו שם לכיוון בית הכנסת, חשבו שהוא אדם עני, והיו שמים לו מטבעות לצדקה. מספר הרב יגן, פעם אחת אני באתי להתפלל באותה בית הכנסת, ואז ראיתי את הדבר הזה, שאנשים עוברים ליד סבא באמצע שהוא קורא תהילים, מכניסים יד לכיס ונותנים לו צדקות. הוא אומר, אני התביישתי, לא אכלתי להכיל את זה. סבא, אני יודע שלא חסר לו כלום, חס ושלום מבקש צדקות. הוא אומר, כל התפילה הייתי תרוד. זה לא נתן לי מנוח. למה סבא מתנהג בצורה כזאת? למה הוא יושב ונותן לציבור לשים לו מטבעות? הוא אומר, התביישתי, אבל חיכיתי לסוף התפילה. חיכיתי כבר לשאול את סבא. הסתיימה התפילה. יצאתי עם סבא לכיוון הבית. אמרתי לו, סבא, אני לא יכול להתאפק. אמר לי, מה? אמר לו, למה אתה יושב מחוץ לבית הכנסת ונותן למתפללים לעבור ולהוציא כסף מהכיס, לשים לך, כאילו אתה קפצן, כאילו אתה עני שאין לך מה לאכול בבית. סבא, לא חסר לנו כלום, ברוך השם. למה אתה לא אומר להם? שלא ישימו. אמר לו, הסבא, דע לך, שאותו אחד שכבר הגיע וחשב שאני כן זקוק לזה, אם הייתי מרים אליו את העיניים ואומר לו, לא, לא, סליחה, אני לא זקוק, מה אתה שם לי פה מטבעות? מה, אני קפצן? מה, אני? אותו אחד היה מתבייש. אמר הסבא לרב יגן, דע לך, מעדיף אני להתבייש, שישימו לי מטבעות, ויחשבו שאני הקפצן, ויחשבו שאני העני, מאשר שאני לא יענה לאותו אחד, ויבייש אותו חס ושלום. אמר הרב יגן, זה לימד אותי מוסר לכל החיים, שלפעמים אנחנו מגיעים לסיטואציות שמוטב לנו להתבייש ולא לבייש את השני. מוטב שאנחנו נתבייש ונחסום ככה עם השפתיים ועם השיניים ולא נגיד ולא נענה, מאשר הצד השני יתבייש. לדעת מה רוצים מאיתנו. לדעת מה זה להרגיש את השני. אתם יודעים, לפני כמה שנים, סיפור מביל שקרה בבית דין בחולון. הגיע לשם צלם אירועים וחתן. הצלם תובע את החתן לדין תורה. בהרכב יושב אב בית הדין מימינו ומשמאלו, דיינים, והם פונים לצלם ואומרים לו, למה אתה תובע את החתן? אמר להם, אתם רואים את החתן הזה? אני קבעתי איתו סכום שאני מצלם את כל החתונה, ובסוף החתונה הוא החליט שהוא משלם לי רק חצי. לכן אני תובע אותו. הם פונים לחתן, אומרים לו, זה נכון? אמר להם, אני קבעתי איתו סכום, אבל בתנאי, שהוא מצלם את האירוע, והוא לא פוסח, כשנכנסים הרבנים, הוא לא פוסח לצלם את הרבנים. זה חשוב לי, שיהיה תיעוד של רבנים שנכנסים ומכבדים אותנו בחתונה. והוא לא צילם את הרבנים, אז על מה אני אשלם לו? עוד עשיתי לו טובה ששילמתי לו חצי. פונה אב בית הדין לצלם, אומר לו, זה נכון? אומר לו, כבוד הרב, אני עשיתי את כל המאמץ לצלם את הרבנים, אבל אם הייתם באותו אירוע, הייתם חייבים לראות שטכנית אי אפשר היה לעשות את זה. איך שנכנסו הרבנים, כל החסידים, כל האברכים, כל התלמידים, כל הציבור קפץ עליהם, הקיף אותם, לא נתנו לי לזוז. טכנית אי אפשר. וניסיתי וניסיתי ולא היה אפשר. אז תגידו לי במקומי מה הייתם עושים. אב בית הדין מסתכל ימין על הדיינים, מסתכל שמאלה, וכולם נשארים בצריך עיון. היה פה ספק מאוד גדול שגם החתן צודק וגם הצלם צודק. אבל מה עושים? צריך לפסוק. מי צודק? אב בית הדין אומר, הפסקה. עושים הפסקה כמה דקות, מתייעצים, חוזרים לדיון. אב בית הדין פונה לחתן בפנייה נרגשת שלא הייתה כמותה בבית הדין. הוא אומר לו, תקשיב צדיק שלי, אתה התחתנת לא מזמן. אתה צודק והצלם צודק. אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אם אתה עכשיו מוותר ומשלם לצלם את כל מה שמגיע לו, מה שסיכמתם מראש, למרות שהוא לא צילם את הרבנים שכל כך היו חשובים שהם יהיו בתמונות שלך, אני מבטיח לך פה ליד כולם, זה שעת רצון, כל זוג שמתחתן מתפלל שיהיה לו ילדים, מתפלל שיהיה לו דור המשך. אני מבטיח לך, יהיה לך בנים ובנות, צדיקים וצדיקות. תוותר. נהיה דממה. היה אפשר להרגיש את המתח, את האורות שהיה בבית הדין. הדיינים מעולם לא שמעו את אף בית הדין אומר מילים כאלו. באים לבית הדין לדון. לא באים לחלק ברכות ושעת רצון ועניינים. מה קורה פה? אבל נהיה מתח באוויר, כולם מחכים למוצא פיו של החתן. ואז החתן מסתכל עליו בית הדין ואומר לו, אני לא מוותר. הוא לא צילם את הרבנים, אני משלם חצי. ואז קם אחד הדיינים הצעירים שמתלמד להיות דיין. הוא יושב שם בהרכב כדי לדעת וללמוד איך להיות דיין. הוא נעמד על הרגליים, פונה לאב בית הדין ואומר לו, כבוד הרב, בבקשה, אני מוכן לקחת את כל הסכום לשלם לצלם. כל הסכום שהוא סיכם עם החתן, בתנאי שהרב יעביר את הברכה שהוא רצה לברך את החתן והכלה, שיעביר את זה לאחותי שנשואה כבר 10 שנים בלי ילדים. הרב יכול, אני משלם עכשיו הכל לצלם. פתאום החתן הבין שזה רגע שלא יחזור, והוא עלול להפסיד כל החיים שלו. קפץ מהמקום שלו, אמר, אני מתחרט. כבוד הרב, אני אשלם לצלם הכל, שהרב יברך אותי ואת אשתי בפרי בטן. הסתכל עליו אב בית הדין ואמר לו, איחרת את השעה. בזה שפניתי אליך ואמרתי לך שזו שעת רצון, ואמרת לא, גילית בדעתך שאתה לא מעוניין בברכה, פספסת אותה. הברכה עוברת לזה ש... קם עכשיו בשביל אחותו ומוכן לשלם הכל. התחיל החתן לבכות. לא, בבקשה כבוד הרב, אני מתחנן, אני חתן צעיר, אשתי קלה צעירה, אני מתחנן, מי יודע מה יהיה לנו, שעת רצון, אני מתחנן, עשיתי טעות, אני בשר ודם, תמחלו לי, תן לי את הברכה. אב בית הדין רואה שהלב שלו נשבר, שהוא מתחרד באמת, אבל הוא צריך להחליט, הוא צריך לקבל החלטה. את מי לברך? את החתן או את הדיין שבזכותו החתן התעורר ורצה לשלם לצלם את הכל. ואז אב בית הדין נעמד על הרגליים ואמר, רבותיי, יש פה שעת רצון מאוד גדולה. אני מברך גם את אחות של הדיין וגם אותך החתן עם הקלה, תזכו השנה בעזרת השם בזכות הוויתור שלכם לפרי בטן. אחים יקרים, באותה שנה החתן זכה בבת, ואחות של הדיין אחרי 10 שנים זכתה ללדת בת בלידה רגילה. הסיפור הזה הגיע לרב זילברשטיין, לשולחן של הרב זילברשטיין, רבה של רמת אלחנן, אחד מפוסקי דורנו, גאון הגאונים. והוא אמר את הדבר הבא. הוא אמר, תראו מה רוצים מאיתנו בשמיים. כמה לפעמים אנחנו מרגישים שחסום לנו, שסגור לנו, שדברים לא הולכים לנו. ושולחים לנו פתאום את השער שפותח את כל הברכות. בניסיון שאולי הוא לא פשוט. אבל צריך לדעת שהמוותר לא יפסיד לעולם. את זה אמר הגאון מווילנה. מי שמוותר, מי שחי את השני, מי שנותן לשני, מי שנותן מעצמו לשני, שידע שכל שערי הברכות פתוחות בפניו. יש לו דעה גדולה בשמיים, מה שהוא יבקש, הוא יכול לקבל. כי זה מה שרוצים מאיתנו בשמיים. בורא עולם נותן לנו את זה במהלך כל חיינו. את המתנות האלו שנקראות ויתור. אם הצלחנו לוותר, להתגבר, שנדע שיש לנו דעה שעכשיו נבקש, ובעזרת השם ודאי גם נקבל. ידוע שהייתה אישה מרשעת אחת בתורה שקראו לה אשת פוטיפר. ואותה מרשעת פיתתה את יוסף יום ולילה, מה שלבשה שחרית לא לבשה ערבית, על מנת לפתות אותו. והוא איש קדוש, יוסף הצדיק, שמעיד עליו התורה שהוא צדיק, לא נכנע. והנה בניסיון האחרון, רגע לפני, הוא היה צריך לברוח ממנה ולהשאיר ולקחת את הבגד איתו כדי שלא יהיו ראיות כנגדו. הוא ידע שאם הוא משאיר את הבגד אצלה, זה ראיות כנגדו, וזה יכול להזיק אותו ולשים אותו מאחורי סורג וברך, וזה מה שהיה. אבל יוסף בורח ומשאיר אצלה את הבגד. שואלים רבותינו, למה יוסף? למה אתה לא לוקח את הראיה האחרונה שלך כדי להציל את נפשך? למה אתה לא עושה את זה? אומר יוסף, אני לא יכול להיות כפוי טובה לבית שממנו שתיתי מים, לבית שאכלתי ממנו לחם. נכון, היא רוצה להזיק אותי ברוחניות ובגשמיות, אבל בית ששתיתי ממנו אני לא יכול להחזיר לו חס ושלום כפיות טובה. ויוסף העדיף להשאיר אצלה את הבגד שהוא המפליל, והעדיף ללכת להיכנס לבור תחת סורג ובריח, חושך מצרים, תרתי משמע. כדי לא להיות כפוי טובה למי שגמל איתו טובה. לדעת מה רוצים מאיתנו בשמיים. וזהו, כך אומר הרמב״ם, לכבוד גבירתו, ואני אצוטט לכם את הרמב״ן, הוא כותב בבראשית למתת, לכבוד גבירתו לא רצה להוציאו מידה, את מה? את הבגד, בכוחו הגדול ממנה, והסיר אותו מעליו, ידע יוסף שאין זו דרך ארץ להוציא את המעיל, בכוח מידה, אבל היא מרשעת, נכון. אבל אי אפשר לגמול רעה למי שעשה לך טובה, גם אם הוא רוצה עכשיו להכשיל אותך. גם אם הוא חז ושלום עכשיו רוצה להפיל אותך לבאר שחת. לדעת שאת זה רוצים מאיתנו בשמיים. מי לנו? כרבי, רבי יהודה הנשיא, שחיבר את כל המשניות, כל מה שיש לנו היום בתלמוד הבבלי, גאון הגאונים. הגמרא בבבא מציע בדף פ"ה מספרת על רבי, רבי יהודה הנשיא, שפעם אחת הלך בדרך, ומעבר לכביש היה שוחט שלקח עגל לשחיטה. והשוחד, העגל הזה, ראה את רבי, הוא ראה שיש פה דמות מופת, רוחנית וגשמית כאחד. מלאך השם צבאות. ברח העגל, אומרת הגמרא, מאותו שוחט, והסתופף תחת כנף מעילו של רבי. אמר לו רבי, רבי אמר לעגל, לך, תחזור לשוחט, לך לשחיטה, כי לכך נוצרת. ואותו עגל הראה לרבי, שהוא לא מוכן ללכת לשחיטה, שיחביא אותו. אבל רבי אמר לו, לך, לכך נוצרת. באותו רגע, אומרת הגמרא, גזרו בשמיים 13 שנה של ייסורים על רבי יהודה הנשיא. למה? מה לא בסדר ברבי יהודה הנשיא? שואלים רבותינו, עגל חיה, בהמה נוצרה לשחיטה. סוף האדם למיטה, סוף בהמה לשחיטה. מה לא בסדר במה שהוא אמר? הלא הוא אמר את האמת. אלא אומרים חז"ל, נכון שהוא אמר את האמת. עגל מובא לשחיטה, זה בסדר. אבל בזמן שהעגל בחר לברוח מהשוחט וכבר בא להסתופף תחת כנף מעילך, היית, אומרים חז"ל, היית רבי צריך לחמול עליו, כי הוא כבר בא לברוח תחתיך. הוא כבר בא לגלות החסדים שלך והיה עליך לרחם עליו. 13 שנה, אומרת הגמרא, של איסורי תופת, איסורי גיהנום הוא עובר, עד שהגיע יום אחד שנכנסו עכברים לבית של רבי, והמשרתת רצתה להרחיק אותם, לגרש אותם. רבי פונה למשרתת ואומר לה, הניחי להם, אל תעשי להם כלום. שכתוב, ורחמיו על כל מעשיו. צריך לרחם עליהם. אמרו בשמיים, או, רבי עכשיו מגלה רחמים על בעלי חיים, אנחנו מגלים רחמים כלפיו, לקחו לו את היסורים לאחר 13 שנה. יסורים קשים נכנסים לרבי בעקבות זה שהוא לא חמל על העגל בזמן שהוא היה צריך לחמול עליו. אין לנו הבנה מה זה רבי יהודה הנשיא, ולא יכול להיות לנו הבנה מה זה רבי יהודה הנשיא, גם אם נחיה פה עוד מיליארד שנה. רק אם לא הדברים כתובים, פחד להגיד אותם. וככה הגמרא מספרת בבבא מציעא, שיסורים באו לו 13 שנה על זה שהוא לא גילה רחמים על אותו עגל, ויסורים נעלמו לו אחרי 13 שנה, אחרי שהוא גילה רחמים על אותם עכברים. להגיד לנו מה? אתה מגלה קצת רחמים על השני, תבין, אתה חוסך מעצמך בתי חולים, את חוסכת מעצמך ניתוחים חס ושלום, זריקות, אשפוזים, חיים, ללא מחלות, ללא איסורים, ללא כאבים. מתי זה קורה, אחים יקרים? בזמן שאנחנו מרגישים את השני, שאנחנו חיים את השני, שאנחנו מתחילים לגלות חמלה ואהבה כלפי השני. לספר לכם סיפור ואיתו לחתום את התוכנית. סיפור שאותי מאוד מאוד חיזק, סיפור שמאוד מאוד ריגש, עם המון המון מסר ותובנות לחיים. זה גם קרה לפני כמה שנים. אברך שנשוי כבר למעלה מ-17 שנה, עם אשת חיל אמיתית, ילדים שנמצאים במסגרות של תלמודי תורה, וכמובן הסדר יום שלו, קם בבוקר, הולך לכולל, לומד תורה, חוזר, אוכל משהו, חוזר לכולל, עד השעות המאוחרות, אשתו אשת חייל מימצא, נמצאת עם הילדים בטיפול הבית, נמצאת עם כל התחזוק של הבית, מוסרת נפשה על מנת שבעלה הצדיק ילמד תורה, בנחת, ביישוב הדעת. והנה יום אחד, אותה אישה צדקת, רואה שבעלה, פניו, לא כתמול שלשום. ואז היא פונה אליו, אומרת לו, בעלי הצדיק, מה קרה? למה אתה נראה ככה? למה אתה לא שמח? אני רואה משהו בעיניים שלך, משהו עצוב. הוא אומר לה, אשתי היקרה, נגיד לך את האמת, אני כבר תקופה ארוכה חושב לעשות את זה, והחלטתי שכבר מחר אני הולך לעשות את זה. אמרה לו, מה? מה אתה הולך לעשות? הוא אומר לה, תראי, זה לא סוד שהמצב הכלכלי שלנו בבית לא טוב. והילדים, הנעליים שלהם בלויות, הבגדים שלהם בלויים, התיקים שלהם למסגרות בלויים. וזה כואב לי כל בוקר לראות אותם הולכים ככה למסגרות שלהם. וזה לא נותן לי מרגוע בכולל, ואין לי יישוב הדעת. אז מה אתה רוצה לעשות? שאלה אשתו. אמר לה, תראי, את אולי לא תאהבי את מה שאני הולך לומר לך עכשיו, אבל אין ברירה. זה הדבר הנכון ביותר לעשות אותו עכשיו. היא אומרת לו, מה? אמר לה, אני החלטתי שממחר אני עוזב את הכולל והולך לחפש עבודה, ובמשכורת שאני אצליח לקבל, אני אתחיל לקנות נעליים, בגדים לילדים, תיקים נורמליים. היא אומרת לו, חכה רגע. הוא מחכה, הוא רואה אותה נכנסת לחדר, ויוצאת אחרי דקה עם קופסה קטנה מכתיפה. הוא אומר לה, מה זה? היא אומרת לו, תפתח. הוא פותח את הקופסה, הוא רואה את הבת שהוא קנה לה לפני החתונה, את הבת אירוסין, עם יעלום קטן. הוא אומר לה, מה זה? היא אומרת לו, תשמע. כתוב בתורה, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. אני לא יכולה להבין ואני לא יעמוד בזה שאתה תפסיק ללמוד תורה. אני 17 שנה מוסרת נפש על מנת שבעלי ילמד תורה. אני לא יכולה לספוג את זה שאתה ממחר לא תהיה בכולל. קחת את הבת הזאת שקנית לי לפני החתונה והשקעת עליה. יש בה גם יעלום קטן. לך תמכור אותה. היא שווה משהו. ובכסף שתקבל נצליח להסתדר חודש, חודשיים, והשם יעזור. אמר לה, מה פתאום? את הטבעת הזאת, אני לעולם לא אמכור. אמרה לו, אתה שומע? אני מתחננת אליך. אמר לה, זה טבעת שהייתי שוטף מדרגות, הייתי עובד בגינות כדי לקנות אותה, וקניתי אותה כדי שנתחתן. אני לא מוכן לחשוב על זה שאני הולך עכשיו למכור אותה. היא אומרת לו, אני מתחננת אליך, אני לא מסוגלת שאתה מחר לא תלמד תורה. לך תמכור אותה ובכסף הזה נחיה והשם יעזור. הוא הבין שאין לו ברירה. אמרה לו, אבל שלא יעבדו עליך, היא שווה משהו. השמועה התפשטה בכולל, אחד הצדיקים שם תפס אותו בצד, אמר לו, בוא רגע. שמעתי כך וכך, יש לי חבר שעובד בבורסה ירא שמיים. לך אליו, אני אתן לך את הכתובת, הוא יעריך את הטבעת, וייתן לך מה שמגיע לך, שלא יעבדו עליך. הוא נטל לו את הכתובת אחים יקרים, הוא מגיע לבורסה. הוא נפגש עם אותו אחד, הוא מסתכל על היעלום, אומר לו, זה יעלום ישן, מה זה? אבל אני רואה שזה יעלום, אומר לו, כן. הוא אומר לו, תשמע, אני מוכן לתת לך עליה 2,000 שקל. אומר לו, בוא, אני מוכן, אני אגיד לך את האמת, אני קניתי אותה לפני 17 שנה, בקרוב ל-1,500 שקל. אתה אומר לי עכשיו אחרי 17 שנה 2,000, בוא נסגור. הוא מסתכל, אומר לו, רגע, אל תמהר, החיפזון מהשטן. יש לי אח שנמצא בקומה השביעית, הוא מבין ביעלומים קטנים. בוא ניקח אליו ונראה מה הוא יגיד. אמר לו, לא עזוב, אמר לו, בוא. הם עולים לקומה השביעית, נכנסים אליו, הוא מסתכל על זה, הוא אומר לו, מה זה, יעלום ישן? הוא אומר לו, כן, 17 שנה עברו. הוא אומר לו, אני מוכן לתת לך עליה 10,000 שקל. אמר לו, מה? אמר לו, כן, חכה פה. יצא אותו יעלומן, חוזר לאותו משרד, סופר לאותו אברך 10,000 שקל. הוא אומר לו, מכילה, אני לא רוצה שיהיה פה מקח טעות, אבל היא עלתה לי לפני 17 שנה קרוב ל-1,500, אתה סופר לי 10,000? מסתכל עליו היעלומן, על האברך, ואומר לו, מה אתה לא מבין? אדם שמגיע אליי, אחרי 17 שנות נישואים, עם ילדים קטנים בבית, למכור את הטבעת נישואים שלו, זה אומר שאין לו מה לאכול במקרר. ה-10,000 האלו זה לא על הטבעת. ה-10,000 האלו זה על השותפות שלי ושלך מהיום, שתמשיך ללמוד תורה ולפרנס את המשפחה שלך בכבוד. ואת הטבעת תחזיר לאשתך הצדקת, שהייתה מוכנה לוותר על היקר לה מכל, בשביל שהבעל שלה ימשיך ללמוד תורה. אומרים רבותינו, כשאתה חי את השני, אתה יודע מה כואב לו? אתה מרגיש אותו? אין ברכה בעולם שאתה לא תקבל. שנזכה בעזרת השם אחים יקרים, להתחיל ולו במעט בקרובים שלנו, בסובבים אותנו, להתחיל להרגיש מה כואב אחד לשני. אומר דוד המלך, אשרי משכיל אל דל ביום רעה, אשרי מי שישכיל למצוא דל, מי שמצא אני, שמתבייש לבקש, אשרי משכיל, אשריך שהשכלת למצוא את אותו דל, שהתבייש לבקש, ואתה מצאת אותו ונתת לו. ואחד כזה שתופס את זה, והולך עם הברכה הגדולה הזאת של להרגיש את השני, זוכה בכל הברכות שבתורה, יהי רצון שכולנו נזכה בזה, אמן ואמן.